בהרצאה הקודמת, בהרצאה הזו ובזו שאעביר בשבוע הבא, אני מבקש לעסוק בשלוש תזות, בשלוש גישות מחקריות להבנת הנאציזם, כשלכל אחת מהגישות תזה לגבי מקור התופעה, מקורה של התופעה, ולגבי מאפייניה. הראשונה שבה עסקתי בהרצאה הקודמת הייתה הגישה של הזונדרווג. מילה גרמנית, זונדר מיוחד ייחודי וגדרך. על פי התזה הזאת, הנאציזם הוא פועל יוצא, או מקורה של התופעה הנאצית, בעובדה שההיסטוריה הגרמנית היא היסטוריה מיוחדת או ייחודית, זונדרווג, מיוחדת או ייחודית לעומת היסטוריות אחרות של מדינות אירופיות, מערביות אחרות, ובראשן צרפת, ובעיקר אנגליה. העובדה שאחת הקטסטרופות הנוראות ביותר במאה ה-20 התרחשה דווקא בגרמניה, שמקורה בגרמניה. העובדה שהיא בוצעה על ידי הגרמנים, היא פועל יוצא על פי ההיסטוריונים הללו של היסטוריה גרמנית שהולכת בדרך משלה. כאמור, עסקתי בטענה הזאת בהרצאה הקודמת. על פי התזה השנייה שבה אני ארצה לדון היום, תזה שהייתה רווחת בעיקר בשנות ה-50 של המאה ה-20, אבל לא רק, היא התזה של הטוטליטריזם. על פי התזה הזאת, אנחנו צריכים להסביר את גרמניה הנאצית, את מקור התופעה, מתוך בחינת המבנים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים שלה, שהתאפיינו בתנועה אל עבר מבנים טוטליטריים. ראו לציין בהקדמה לדיון הזה, שעל פי החוקרים וההיסטורנים שאמונים על התזה הזו, גרמניה היא לא היחידה, גרמניה הנאצית היא לא היחידה שנמצאת בתוך הסל הזה שנקרא משטרים טוטליטריים. בתוכו אנחנו מוצאים גם משטרים אחרים, למשל ברית המועצות הסובייטית, הסטליניסטית, וגם איטליה הפשיסטית. כאשר אני אדון בתזה הזאת, אני גם אעמוד על השורשים האידיאולוגיים המניעים אותה, אולי, בעיקר אלה המערביים, האמריקאים של שנות ה-50, אנחנו מדברים בעצם על ההקשר של המלחמה הקרה, ועל פי הטענה הזאת, מאחורי התזה הטוטליטריסטית, בעצם עומד מניע אידיאולוגי שמנסה להגדיר את כל המשטרים הלא דמוקרטיים והלא ליברליים כמשטרים טוטליטריים. ולכן אנחנו באמת מוצאים משטרים כל כך שונים, כמו המשטר הפשיסטי של מוסוליני והמשטר הסובייטי הסטליניסטי באותו סל, הסל של המשטרים הטוטליטריים. על פי התזה השלישית, ואני אעסוק בהרצאה הבאה, המשטר הנאצי או התופעה הנאצית הם לא ייחודיים, גרמניים ייחודיים, והם גם לא טוטליטריים אלא פשיסטים. על פי גישת המחקר הזו שהייתה רווחת מאוד בשנות ה-20 וה-30 עם עליית הפשיזם האיטלקי, מדבר על שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, תזה שגם זכתה לרנסנס בשנות ה-60 של המאה ה-20, אנחנו צריכים לראות בנאציזם הגרמני ענף בתופעה כלל אירופית שסוחפת בעיקר את אירופה בין שתי מלחמות העולם, והיא התופעה הפשיסטית. גרמניה הנאצית מבחינה זו נמצאת בסל אחד עם איטליה הפשיסטית ועוד עם משטרים אחרים שגם אפשר לראות בהם פשיסטים, למשל עם המשטר של ספרד, של פרנקו. בנאציזם כמשטר פשיסטי אני אסוק בהרצאה שאתן בשבוע הבא. אם כן, בהרצאה הזאת אני מבקש להתמקד בתזה השנייה, היא התזה הטוטליטריסטית. מקורו של המושג דווקא באיטליה ולא בגרמניה, באיטליה של שנות ה-20. הוא החל כמושג ששימש בעיקר את מבקרי השלטון הפשיסטי של מוסוליני, על בעצם חדירת המשטר אל תוך החברה. חדירה שכונתה טוטליטריסטית. זמן קצר לאחר מכן, מאמצים הפשיסטים ומוסוליני בראשם את המושג טוטליטריזם כדי לאפיין את משטרם. ב-1926-27, הטוטליטריזם הופך בעצם להגדרת המהפכה הפשיסטית. על פי ההגדרה הזאת, מהו בעצם משטר טוטליטריסטי? הוא משטר ששום דבר לא נמצא מחוץ אלו, מחוץ למדינה למשל, ושום דבר גם לא פועל נגדה. באוקטובר 1922, מוסוליני יוצא במצעד על רומא ותופס את השלטון באיטליה. ב-30 בינואר 1925, היינו כשלוש שנים לאחר מכן, מכריז מוסוליני על דיקטטורה, ומכנה אותה המדינה הטוטליטרית. בשנות ה-30 משתמשים במושג טוטליטריזם באופן מאוד אינטנסיבי כדי לתאר משטרים שאחרים יכנו אותם כפשיסטים. הנאצים, אני חייב לציין, לא השתמשו במושג הזה כמעט מעולם. בסוף שנות ה-30, עם הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, המושג הופך להיות כלי בידי שמרנים שסוף סוף משכילים לדחות את הנאציזם ומחליטים להתנגד לו. בזמן מלחמת העולם השנייה כולם למעשה נאבקים בציר הפשיסטי הנאצי, ליברליים, שמרנים וגם קומוניסטים וסובייטים, אבל בעצם הסיפור הזה נגמר עוד לפני תום המלחמה, מלחמת העולם השנייה, בשנות ה-50, שבה פורצת למעשה המלחמה הקרה בין הגוש המערבי בהנהגת ארצות הברית לבין הגוש הסובייטי בהנהגת ברית המועצות. ואכן ב-1956, עם הקונגרס ה-20 של המפלגה הקומוניסטית והפלישה הסובייטית להונגריה, שני מהגרים אמריקאים, אנשי מדע המדינה, פרידריך ובז'ז'ינסקי, שואבים את המושג מחנה ארנד ויעקב תלמון, שבו אני אעסוק מיד, ונותנים בעצם את ההגדרה הקלאסית כמעט הראשונה של הטיפולוגיה של המשטר הטוטליטרי. והם מגדירים את זה ב-1956. על פי פרידריך ובז'ז'ינסקי, לכל הדיקטטורות הטוטליטריות, שישה מאפיינים. שש תכונות. התכונה הראשונה של הדיקטטורה הטוטליטרית על פי פרידריך ובז'ז'ינסקי, היא קיומה של אידיאולוגיה מפותחת, תורה רשמית שמקיפה את כל הצדדים החיוניים של חיי האדם. כשאותה אידיאולוגיה שואפת להגיע לאיזשהו מצב סופי מושלם של האנושות. יש באידיאולוגיה הזאת גם איזושהי יומרה משיחית של קץ הימים. הכירה מן השורש של החברה שבהווה וגיבוש העולם, כיבוש העולם למען החברה החדשה. המאפיין השני של הדיקטטורה הטוטליטרית, קיומה של מפלגת המונים יחידה שמונהגת בדרך כלל על ידי אדם אחד המכונה דיקטטור. המפלגה הזאת בעצם מבוססת על גרעין של חברים מסורים לאידיאולוגיה בלב ובנפש, והיא מאורגנת בצורה היררכית ואוליגרכית. התכונה השלישית של המשטר הדיקטטורי הטוטליטרי על פי פרידריך ובז'ז'ינסקי, קיומה של מערכת טרור פיזי ופסיכולוגי, שמופעל באמצעות פיקוח של המפלגה ושל המשטרה החשאית, לא רק נגד אויבים ודאיים של המשטר, אלא גם נגד קבוצות שלמות באוכלוסייה, שנבחרו לפעמים גם באורך שרירותי למדי, ובעצם את המערכת של הטרור הפיזי והפסיכולוגי מיישמים ומנצלים לשם כך גם שיטות מדעיות ובעיקר את הפסיכולוגיה המדעית. המאפיין הרביעי של הדיקטטורה הטוטליטרית, מונופולין כמעט מושלם שמאפשר את הטכנולוגיה המודרנית לפיקוח על כל אמצעי התקשורת ההמוניים, בעיקר עיתונות, רדיו וקולנוע. מאפיין החמישי, מונופולין דומה, כמעט מושלם, עוד פעם, עד כמה שהטכנולוגיה מאפשרת, על השימוש המעשי בכל כלי הנשק הצבאיים. והמאפיין השישי והאחרון של הדיקטטורה הטוטליטרית על פי פרידריך ובז'ז'ינסקי, פיקוח וניהול מרכזיים של הכלכלה כולה, באמצעות תיאום בירוקרטי בין פעולות גופים עסקיים שננו קודם לכן מעצמאות. עד כאן לגבי הטיפולוגיה הטוטליטרית על פי פרידריך ובז'ז'ינסקי. התזה של יעקב תלמון, היסטוריון ישראלי שפעל באוניברסיטה העברית בירושלים, שגם כן נוסחה בראשית שנות ה-50, היא לדעתי הרבה יותר מעניינת ומתוחכמת וגם דינמית. אני חייב להזכיר ולסייג את עצמי שכאשר תלמון דן בטוטליטריזם, או במה שהוא מכנה דמוקרטיה טוטליטרית, הוא לא עוסק בטוטליטריזם מימין, כלומר בגרמניה הנאצית, אלא דווקא בטוטליטריזם משמאל, היינו ברית המועצות הסובייטית הסטליניסטית, ובכל זאת אני מוצא שתובנתו בקשר לטוטליטריזם משמאל גם רלוונטי לגבי המקרה הימני הקיצוני של גרמניה הנאצית. ובכן, יעקב תלמון מבחין בין דמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה טוטליטרית. בדרך כלל הוא אומר, אנחנו נוהגים להבחין בין הדמוקרטיה הליברלית לדמוקרטיה הטוטליטרית בכך שדמוקרטיה ליברלית מקבלת את עקרון החירות בזמן שדמוקרטיה טוטליטרית דוחה אותה. לא אומר תלמון, זה לא ההבדל ביניהם. ההבדל בין שני המשטרים נעוץ ביחס לפוליטיקה. או בתפיסה, מה זה הפוליטי. הדמוקרטיה הליברלית רואה בפוליטיקה שדה של ניסוי וטעייה. כלומר, היא לא מניחה מראש שום דבר. היא רואה במערכת הפוליטית מעין איזשהו מנגנון פרגמטי של חוכמה וספונטניות אנושית, כפי שהוא מנסח זאת. היא גם מכירה ברמות שונות של שאיפות אישיות וקולקטיביות, שנמצאות מחוץ לספירה הפוליטית. זאת אומרת, הדמוקרטיה הליברלית, בתפיסה הפוליטית שלה, אומרת, יש גם דברים שהם מחוץ לספירה הפוליטית. למשל, אומנות. למשל, חיי מין. הדמוקרטיה הטוטליטרית, לעומתה, מכירה רק באמת אחת, ובאקסקלוסיביות בשדה הפוליטי. מהבחינה הזאת היא אכן, כמו שטוענים פרידריך ובז'ז'ינסקי, פוליטיקה משיחית. הדמוקרטיה הטוטליטרית קובעת או מניחה סדר מושלם, הרמוני וקבוע מראש של דברים שלתוכם אמורים להישאב בני האדם ושעליהם אותם בני אדם אמורים להגיע. בניגוד לדמוקרטיה הליברלית, הדמוקרטיה הטוטליטרית מכירה רק ברמה אחת של חיים, והיא הפוליטית. הפוליטיקה מורחבת בדמוקרטיה הטוטליטרית ומקיפה למעשה ועוטפת את כל הקיום האנושי. גם אומנות זה פוליטי, גם חיי מין זה פוליטי, גם יחסים, כל יחסים בין בני אדם, יחסים אישיים, יחסים עסקיים, הם עניין פוליטי. מהבחינה הזאת בדמוקרטיה הטוטליטרית, כל מחשבה וכל פעולה היא פוליטית. ולכן המחשבה הפוליטית הטוטליטרית היא פילוסופיה חובקת כל ועולם. במקרה הנאצי אפשר לדבר על השקפת העולם. דנתי בכך באחת ההרצאות הראשונות, זה ה-Weltanschauung, השקפת העולם הנאצית. המטרה של הפוליטיקה הטוטליטרית, של הדמוקרטיה הטוטליטרית, היא להשליט את כל הפילוסופיה הזאת על כל תחומי החיים. אומנות, חיי מין וכו'. שתי האסכולות, אומר יעקב תלמון, וכאן אני חושב התרומה המקורית שלו, היותר מקורית שלו, היא ששתי האסכולות, גם הליברלית וגם הטוטליטרית, מאשרות את עליונות ערך החירות. אבל כמובן הן תופסות את החירות במובנים אחרים. הדמוקרטיה הליברלית רואה בחירות בעצם פועל יוצא של ספונטניות והיעדר כפייה. הדמוקרטיה הטוטליטרית רואה את מהות החירות בהשגה של מטרה אבסולוטית או קולקטיבית. בהקשר הזה אני רוצה לציין את ההבחנה של ההוגה ישעיהו ברלין, שמבחין בין שתי חירויות, חירות מה וחירות ל. על פי התפיסה הראשונה של חירות מה, אני חופשי אם אין עליי כבלים. זאת אומרת, גם אם אין שום כוח בעולם שכופה עליי לחשוב או לעשות משהו, וגם אם אני יושב למשל כל היום מול הטלוויזיה, אני עדיין חופשי. על פי התפיסה השנייה, חירות ל, אם אני לא מממש את עצמי, אם אני לא קובע מטרות ומשיג אותן, או לכל הפחות שואף אליהן, אני לא חופשי, ולמעשה אני לא שונה מכל חיה אחרת. ישעיהו ברלין מכנה את החירות מה כחירות נגטיבית, ואת החירות ל, שתלויה בעולם, הגדרת מטרה והשגת אותה מטרה כחירות פוזיטיבית. ניקח למשל את המקרה של חופש הביטוי. על פי התפיסה הראשונה, החירות הנגטיבית, חירות מה, גם אם אני שותק, אני עדיין חופשי. על פי התפיסה האחרת, חירות ל, היינו החירות הפוזיטיבית, אני אהיה חופשי במסגרת של משטר ליברלי שמעניק לי את חופש הביטוי, רק אם אני כל הזמן אשמיע את קולי ואתן ביטוי לדעותיי. אם אני אשתוק, בעצם שללתי מעצמי את החירות. בכל מקרה, אני חייב להגיד שיעקב תלמון לא מזהה את החירות הפוזיטיבית עם חירות של משטר טוטליטרי, אני רק הזכרתי את זה, כי אני חושב שזה יכול להוסיף כאן לדיון. בכל מקרה, המטרה של הדמוקרטיה הליברלית היא אף פעם לא קונקרטית ואף פעם לא מוגדרת. אפשר לומר שהיא מוגדרת תמיד באופן שלילי, וכמובן מתנגדת לשימוש בכוח להשגת המטרות. על פי הדמוקרטיה הליברלית מעריכה כי בהיעדר כפייה, בני אדם יגיעו בדרך של ניסוי ותהייה אל איזושהי מטרה, אל איזשהו מצב הרמוני, אבל שהוא לא מוגדר מראש. הדמוקרטיה הטוטליטרית, לעומת זאת, מסמנת מטרה מוגדרת מראש ודורשת פעולה מיידית להשגתה. מכאן שהדמוקרטיה הטוטליטרית מתבססת בעצם על איזשהו פרדוקס של חירות. חירות האדם כאן מושגת על ידי קיום חברתי אחד ואקסקלוסיבי, המחשבה של הדמוקרטיה הטוטליטרית שלה, הטוטליטריזם, אינה מניחה כי האמת נמצאת מחוץ לאדם, אפריורית, אלא היא נמצאת בתוכו, בתבונה, ברצון שלו, ואם הוא לא מממש אותן, את אותן מטרות, את אותה אמת, למעשה צריך להכריח אותו. הפרדוקס הוא אם כן הקיום בצוותה של חירות ושל מטרה אבסולוטית שיש להשיג אותה. כדי לפתור את הפרדוקס, או כדי שנוכל להבין אותו לא באופן פרדוקסלי, אנחנו צריכים כאן לחשוב לא, האדם, לא על האדם כפי שהוא, אלא על האדם כפי שהוא אמור להיות, בהינתן התנאים המתאימים. ז'אן ז'אק רוסו, שתלמון טוען שהוא בעצם אבי הדמוקרטיה הטוטליטרית, טען למעשה והגדיר את הפרדוקס הזה בכך, במשפט הידוע שלו, בני אדם נולדים עם מזיקים לידיהם, ולכן חייבים בכל רגע ורגע להכריח אותם להיות חופשיים. עד כאן לגבי תלמון. השאלה היא כמובן איך בכלל אפשר להבין את הדמוקרטיה כשיטה פוליטית שמסתדרת עם טוטליטריזם. בדרך כלל אנחנו מנגידים בין דמוקרטיה לבין טוטליטריזם. ובכל זאת, תלמון מדבר על דמוקרטיה טוטליטרית. כאן אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין שני מושגים שלעיתים קרובות לדעתי מבלבלים ביניהם. אני כמובן מציע הגדרה מאוד מסוימת. אפשר גם להגדיר בצורות אחרות. הדמוקרטיה למעשה עוסקת במקור הלגיטימציה של השלטון. במקרה הזה הדמוקרטי, מקור הלגיטימציה של השלטון הוא הדמוס, העם. ליברליזם לעומת זה עוסק בכלל בדבר אחר לגמרי. הליברליזם הוא בעצם אוסף של חירויות וזכויות פרט. מחופש הביטוי וחופש התנועה ועד על פי תפיסות ליברליות אחרות, הזכות למשל גם לדמי אבטלה ולפנסיה. מבחינה זו דמוקרטיה כמשטר שמקור הלגיטימציה שלו הוא העם, לא חייבת, אכן לא חייבת להיות ליברלית. למעשה ההיסטוריה מלמדת אותנו שכל הקומבינציות בין ליברליזם לדמוקרטיה אפשריות. דמוקרטיה ליברלית, למשל, קיימת במדינות המערב עם כל ההסתייגויות המתבקשות לאחר מלחמת העולם השנייה. מהו אם כן ליברליזם לא דמוקרטי? למשל אנגליה במאה ה-19, שהייתה מאוד ליברלית, אבל עדיין עוד לא דמוקרטית. ואם אנחנו מדברים על ליברליזם לא דמוקרטי, אפשר גם לדבר על דמוקרטיה לא ליברלית. זאת אומרת, משטר שמקור הלגיטימציה שלו הוא הדמוס, העם, אבל שלא מעניק זכויות וחירויות פרט. למשל, המשטר הנאצי. מהבחינה הזאת, היטלר הוא דמוקרט. הוא דמוקרט אמנם לא ליברלי, אבל עדיין דמוקרט. היטלר מעולם לא טען שהוא שולט בחסד האל, והוא תמיד הדגיש שהוא שולט בחסד העם, בחסד הפולק. זה שהוא לא שאל את העם, זה כבר סיפור אחר, למרות שהוא כן שאל אותו, אבל אני לא נכנס כרגע לסיפור הזה. היטלר למעשה פועל בתוך שדה פוליטי דמוקרטי לא ליברלי, כלומר, במקרה הזה, במקרה של המשטר הנאצי, כוחו של העם, שבדמוקרטיות ליברליות נבלם על ידי מערכות שונות, בעיקר ליברליות, משטר של נציגים, בתי משפט, מה שבשיטה האמריקאית מכונה האיזונים והבלמים, checks and balances, למעשה לא נבלם בגרמניה הנאצית, אבל הוא קיים. גרמניה הנאצית היא בעצם משטר דמוקרטי. אותה דמוקרטיה, היינו, חברה שנשלטת על ידי הכוח הבלתי מרוסן של העם, היה בעצם הסיוט הגדול של הליברלים הקלאסיים של המאה ה-19, שהיו חרדים מפני ההשלכות של כוחו של העם. כוח של עם שלא מרוסן. מבחינה זאת, את האסונות הגדולים של המאה ה-20, למשל שתי מלחמות עולם, התיאורים האתניים, ואפילו את השואה, גם את השואה, אנחנו צריכים להבין מתוך ההקשר הדמוקרטי, היינו של משטר דמוקרטי, שמקור הלגיטימציה שלו הוא העם, שלא נבלם על ידי מערכות שונות, למשל מערכות ליברליות, של בתי משפט וכו'. אפשר אפילו לטעון את השואה אנחנו לא צריכים רק להבין מתוך ההקשר הדמוקרטי, אלא בכלל לטעון שמדובר בתופעה דמוקרטית. השואה מבחינה מסוימת הייתה תופעה דמוקרטית שבו מגייס העם, הדמוס, במקרה הזה העם הגרמני, את כל משאביו הדמוקרטיים, הכלכליים, התעמולתיים, המדעיים, במטרה לחסל דמוס אחר, במקרה הזה את הדמוס היהודי. אפשר לומר שרק בעידן הדמוקרטי אפשר בכלל לחשוב על חיסול של דמוס, מה שמכונה דמוסייד, חיסול של עם. אפשר בכלל לעלות על הדעת שדמוס אחד מהווה איום קיומי על דמוס אחר, וכך לגייס את כל המשאבים, טכנולוגיות, כלי נשק, מדע, תעמולה, שכל מטרתם לפגוע בדמוס. רק במשטר הדמוקרטי מופיעים גם הכלים שמיועדים להשמדה של דמוס, ממכונת היריעה ועד הנשק של הגז. מהבחינה הזאת, של הגישה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, אנחנו צריכים להבין את הפתרון הסופי כפתרון הדמוקרטי ביותר לבעיה הדמוקרטית ביותר, שהיא בבסיסה בעיה דמוגרפית. אני אדגיש כאן בעצם, בעקבות תלמון, בעצם את המתח המהותי בין הדמוקרטיה לליברליזם. הדמוקרטיה היא בעצם רצון העם. רצון העם לא יכול לסבול בעצם פלורליזם, בגלל שרצון העם חייב להיות אחד, כמו שרוסו טוען. ולכן בעצם הדמוקרטיה לא יכולה לסבול לא את הפלורליזם ולא דעות אחרות, זאת אומרת, היא לא יכולה לסבול את הליברליזם. וזה גם, הטענה הזאת היא גם הפוכה. הליברליזם, הפלורליזם, למעשה לא יכול לסבול את הדמוקרטיה, אפשר לומר, את הרצון העם, שהוא תמיד רצון אחד מכוון לכיוון אחד. וכמו שאני אמרתי, באמת מבחינה היסטורית, אנחנו באמת יכולים לראות את המתח הזה, באמת בעמדה הליברלית ש... העמדה הליברלית הקלאסית של הליברלים הגדולים של המאה ה-19, שבאמת לא רק לא סבלו את הדמוקרטיה, אלא גם פחדו ממנה, ובמידה רבה אפשר לומר שהם אפילו צפו, הם כמובן לא יכולו לדעת מה יקרה במאה ה-20, אבל הם צפו אסונות גדולים כתוצאה מהשלטון הדמוקרטי, ואנחנו באמת יכולים להגיד שהמאה ה-20, שהיא המאה הדמוקרטית, לכל הפחות באזור האירופי, המערבי, אנחנו באמת יכולים לראות שהאסונות הגדולים ביותר, ומספר ההרוגים הגדול ביותר, והקורבנות, בעצם היה פועל יוצא של משטרים דמוקרטיים. עד כאן לגבי התפיסה הטוטליטריסטית, והצגתי אותה על פי הטיפולוגיה של פרידריך ובז'ז'ינסקי, ועל פי התזה של יעקב תלמון, ובכל זאת אנחנו צריכים לבקר את הגישה, וקצת להרהר ולומר כמה דברים. כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, יש כאלה הטוענים שלא מדובר כאן בגישה הטוטליטרית, בתזה הטוטליטריסטית, אלא באידיאולוגיה מערבית-אמריקאית שמופיעה בקונטקסט של המלחמה הקרה. אנחנו נזכור שכל הניסוחים הקלאסיים של חנה ארנט, של פרידריך ובז'ז'ינסקי, של יעקב תלמון, מנוסחים בשנות ה-50, היינו בשיאה של אותה מלחמה קרה. ונראה על פי חלק מההיסטוריונים הביקורתיים למושג הזה, או לגישה הזאת, שבעצם המושג טוטליטריזם פותח על ידי ממשלות מערביות, פרלמנטריות, ליברליות, דמוקרטיות, קפיטליסטיות, כדי לנגח את כל המשטרים שאינם הם. זאת אומרת, אל תוך הסל הטוטליטריסטי הם זורקים בצורה מאוד גסה, לא רק את גרמניה הנאצית ואת ברית המועצות של סטלין, אלא גם את איטליה הפשיסטית, למרות שהיא נמצאת שם בעמדה הרבה יותר נחותה. מצד שני, אסונו לשכוח שהמושג כבר הופיע בשנות ה-20. נקודה נוספת ביקורתית שנובעת בעצם מהנקודה האחרונה שציינתי אתה, היא בעצם שהמושג טוטליטריזם מתעלם לחלוטין מהשוני המהותי, למשל בין המשטר הנאצי לבין המשטר הסובייטי. המפלגות היו שונות לגמרי במהותן. האידיאולוגיות כמובן היו שונות. האידיאולוגיה הנאצית כמעט הפוכה לזו של המשטר הסובייטי. היטלר שונה מסטלין כמעט בכל פרמטר. וכמובן אסור לשכוח שהשיטות הכלכליות של שני המשטרים שונים באופן קיצוני. וכמובן שאי אפשר לשים את איטליה הפשיסטית בתוך הקבוצה הזאת. מה שקרה באיטליה הפשיסטית לעומת ברית המועצות הסטליניסטית וגרמניה הנאצית הוא באמת משחק של ילדים. המושג טוטליטריזם הוא מושג מאוד לא היסטורי. בואו ניקח למשל עוד פעם, את המקרה של גרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית של 1933 ושל 1935 שונה לגמרי מגרמניה הנאצית של 1941 או 42. מדובר כמעט בשתי מדינות אחרות מבחינת רמת החדירה של המשטר אל תוך החברה. זאת אומרת, מבחינת רמת הטוטליטריות של המשטר. למשל במדיניות החוץ ואפילו במדיניות ביחס לשאלה היהודית. כבר ראינו באחת ההרצאות הקודמות שבה עסקתי בשואה, ב-1933 הנאצים מחרימים עסקים יהודים ליום אחד. ב-1935 הם מחוקקים חוקים גזעיים מפלים. ב-39 הם מחרימים רכוש יהודי, אבל ב-1942 הם כבר משמידים אותם במחנות השמדה. ודין חרם של עסקים, חרם על עסקים, אינו כדין השמדה. במילים אחרות, המושג טוטליטריזם לא נכון לגבי המשטר הנאצי לאורך כל שנותיו, והוא גם לא יכול להסביר שינויים. אפשר להגיד שמבחינה זאת המשטר, המושג טוטליטריזם הוא טוטליטרי מדי. הוא למשל גם לא יכול להסביר מאפיינים לא טוטליטריים שקיימים במשטרים לכאורה טוטליטריים ולהפך. הוא לא יכול להסביר מאפיינים טוטליטריים או לכל הפחות נטיות לטוטליטריזם במשטרים אפילו דמוקרטיים ליברליים. על פי ההגדרה של פרידריך ובז'ז'ינסקי, אפילו מדינת ישראל היא בעלת נטיות כאלה. למשל, יש בה מונופולין מדינתי על השימוש בכלי הנשק הצבאיים. כאן אנחנו יכולים לטעון, אם אנחנו רוצים להיות אמפתיים כלפי המושג טוטליטריזם, שבמקרה הנאצי הוא יהיה שמור רק לשנים האחרונות, היינו מ-1938-39, בעוד שבשלב הראשוני של ראשית שנות ה-30, אנחנו מדברים על שלב אוטוריטרי, שרק בשלב מאוחר יותר כאמור הופך להיות טוטליטרי.